אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, מוטי. חמאס חזרה השבוע עם תשובה חיובית להצעה החדשה שהעבירו המתווכות, שמתבססת על מתווה ויטקוף, עליו גם דובר ביולי, אבל למספר התגמשויות מצד חמאס בעניין מספר האסירים הפלסטינים שישוחררו, ורוחב הפרמטר הביטחוני שישראל מתעקשת לשמר עכשיו לאורך הגבול. מדובר בשלב ראשון של שחרור מחצית מהחטופים החיים ומחצית מהמתים, תמורת הפסקת אש ושחרור אסירים פלסטינים, ובמהלכו פתיחת שיחות על סיום המלחמה ושחרור כל יתר החטופים. אבל ישראל, שכבר החליטה ומקדמת בנחישות צעד לכיבוש כל הרצועה, לא ממהרת להסכים להצעה הנוכחית ומפזרת הצהרות עמומות באשר לכוונתה. גורם מדיני שב ואמר השבוע כי המדיניות של ישראל עקבית ולא השתנתה. ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה. זהו שלב ההכרעה הסופי וישראל לא תותיר אף חטוף מאחור, אמר הגורם המדיני. נזכיר שהעקרונות לסיום המלחמה שקבע הקבינט הם פירוק החמאס מנשקו, השבת כל 50 החטופים החיים והמתים, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית של ישראל ברצועה וממשל חלופי בעזה שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית. נתניהו הגיב לדיווחים הראשונים על הסכמת חמאס כך.
ואני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד. החמאס נמצא בלחץ אטומי.
אבל גם אם נתניהו רוצה בעסקה ובסיום המלחמה, הוא נתקל בקשיים מבית. לפי דיווחים בתקשורת הישראלית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מאיים לפרוש מהממשלה אם תאושר עסקת חטופים חלקית או כוללת. סמוטריץ' תומך נחרצות בכיבוש מוחלט של הרצועה ויישום תוכנית הגירוש מרצון של טראמפ. גם השר בן גביר העביר את המסר שלו לנתניהו לגבי עסקה.
אדוני ראש הממשלה, אני אעשה את זה קצר ופשוט. אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית. דם חיילנו אינו הפקר. צריך ללכת עד הסוף, להשמיד את החמאס.
וגם הנשיא טראמפ מצייץ השבוע ברשת החברתית שלו טרוס שהחטופים שנותרו בעזה יוחזרו רק כאשר חמאס יובס ויושמד. וכשברקע תשובת חמאס לעסקת חטופים, ישראל ממשיכה להיערך למבצע לכיבוש עזה ביתר סט. צמרת הצבא והממשלה קיימו השבוע ישיבות לאישור התוכניות האופרטיביות, והחל גיוס חיילי המילואים. השבוע נשלחו 60,000 צווי 8 הקוראים לאנשי מילואים להתייצב לשירות בעוד כשבועיים. בפועל כוחות צהל כבר נמצאים בפתי העיר עזה ופועלים להעברת אוכלוסייה אזרחית למקום בטוח יותר ברצועה. במקביל צהל מתכוון להאריך את השירות של הלוחמים שנמצאים כבר כעת במילואים. אותם אנשי מילואים היו אמורים לשרת בין 70 ל-80 ימים והם ישרתו 30 עד 40 ימים נוספים. בשל האפשרות שהמבצע יתארך, בצהל נערכים לגלי מילואים נוספים בהמשך. בשיא התמרון צפויים לפעול יחד בעזה בין 110 ל-130 אלף אנשי מילואים. דובר צהל תת אלוף אפי דפרין אמר שבצהל לא ממתינים בשלב זה להחלטה על עסקה.
אנחנו לא מחכים. התחלנו את הפעולות המקדימות והשלבים הראשוניים במתקפה על העיר עזה. וכבר עכשיו, כוחות צהל אוחזים בפעתי העיר עזה. כחלק מבניית התשתית להמשך הפעולה, אנחנו מקיימים גם מאמצים הומניטריים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים מוביל מאמץ אזרחי, שתכליתו להתאים את התשתיות בדרום רצועת עזה להיקף האוכלוסייה הצפוי להתפנות.
ועוד לפני שנודע שחמאס הסכים לעסקה חדשה, ביום ראשון התקיים בישראל יום עצירה ביוזמת מתי משפחות החטופים ומועצת השיבה באוקטובר, שקראו לציבור להצטרף אליהם ולהשביט את המשק, במחאה על החלטת הממשלה ללכת לכיבוש מלא של הרצועה, החלטה שעלולה לסכן את החטופים. אז אמנם ההסתדרות לא הצטרפה רשמית לשביתה ומרבית המשק עבד, אבל הרבה מאוד עסקים וגופים כן נסגרו ושבתו. חסימות כבישים והפגנות התקיימו במהלך היום בכל רחבי ישראל. חברות כרטיסי אשראי דיווחו על ירידה בהיקף ההוצאות באותו יום לעומת השבוע שעבר, בהיקף של 7.5%, ומדובר על ירידה של למעלה מ-150 מיליון שקלים בצריכה. פוליטיקאים ואנשי ציבור הגיעו לתמוך במשפחות החטופים בכיכר במהלך היום, בהם הנשיא הרצוג, אנשי האופוזיציה בני גנץ ויאיר לפיד, וגם השחקנית גל גדות. יום העצירה הגיע לסיוע בעצרת ענק שהתקיימה בכיכר החטופים בתל אביב, עם אחת מההפגנות הגדולות ביותר שראינו מאז תחילת המלחמה. כמעט 500,000 אנשים גדשו את הכיכר ואת הרחובות הסמוכים לה. במהלך העצרת שודר לראשונה סרטון של החטוף מתן צנגאוקר, סרטון של צהל תפס כשלל ברצועה. אמו של מתן, עינב צנגאוקר, נעמה.
אנחנו דורשים הסכם כולל וישים ואת סיום המלחמה. אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו, את הילדים שלנו, ונמשיך לדרוש עד שנקבל את כולם.
אחת אחת עלו משפחות החטופים והודו לקהל הרב שבא לתמוך בשיא החום של אוגוסט. המשפחות הביעו את דרישותיהם להסכם כולל, וגם השמיעו מילים ישירות ליקיריהם, בתקווה שאלה אולי יחשפו להם בחדשות. בין הדוברים הייתה גם לישי מירן לוי, אשתו של החטוף עומרי מירן, שריגשה את הקהל מאוד כשהבטיחה לעומרי שלה שהוא עוד יחזור לשמוע את הילדות שלהן קוראות לו אבא.
עומרי לי, אהוב שלי, עם שלם יצא היום. הלוואי וראית קצת וקיבלת כוח. אני מבטיחה לך, אתה עוד תשמע את המילה אבא, אתה עוד תקבל חיבוק שירפא את הכל מרוני ואלמה.
ולמרות התמונות של מאות אלפי האנשים שהפגינו, בממשלה עדיין העדיפו להתייחס ליום העצירה כשביטה שנכשלה. נזכיר שבעזה עדיין מוחזקים 50 חטופים וחטופה, 20 מהם עדיין בחיים. בין החטופים שעדיין בעזה גם סטודנט נפאלי לחקלאות, ביפין ג'ושי, אזרח זר. משפחתו של ג'ושי הגיע השבוע לישראל להשתתף באירועי המחאה, ונפגשה עם נשיא המדינה ועם שר החוץ. ישראל הודיעה השבוע כי תעניק סיוע הומניטרי דחוף לדרום סודן. בהודעת משרד החוץ הישראלי נאמר כי דרום סודן נאבקת בימים אלו בהתפרצות מגפת החולרה, כשהיא נמצאת במחסור חמור במשאבים. הסיוע יכלול ציוד רפואי חיוני, אמצעים לטיהור מים וערכות היגיינה, ובנוסף יסופקו חבילות מזון. נזכיר שבשבוע שעבר דיווחנו שדרום סודן היא בין המדינות שהסכימו לבקשת ישראל לקלוט פליטים פלסטינים מעזה. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה השבוע על הטלת סנקציות על 4 חברי בית הדין הבינלאומי בהאג. ההחלטה התקבלה במסגרת צו נשיאותי שעליו חתם הנשיא דונלד טראמפ, ובמוקד הסנקציות שופטים שהיו מעורבים בהטלת צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט, וכן בחקירות שנפתחו נגד ארצות הברית. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו כתב בהודעה שפרסם כי פעולותיו של בית הדין פושטות רגל מבחינה מוסרית וחסרות כל בסיס משפטי. ראש ממשלת ישראל נתניהו בירך את מזכיר המדינה רוביו על המהלך, ואמר כי זה מעשה נחרץ נגד מסע הכפשה שקרי כנגד מדינת ישראל וצהל, ובעד האמת והצדק. גם שר החוץ גדעון סער הודע למקבילו האמריקני על הטלת הסנקציות. תקרית חריגה בעזה השבוע שמעידה שישראל הולכת ומתמודדת יותר ויותר עם מלחמת גרילה מצד חמאס. 15 לוחמים של חמאס פשטו על מוצב צהל בחאן יונס, החמאסניקים נכנסו דרך מנהרה שכבר נוטרלה בעבר, לוחמי צהל התעוררו משינה ישירות להתקלות בתוך המבנה שנחדר, בתקרית נפצעו 3 לוחמים, אחד באורך קשה ושניים קל. החמאסניקים רצו בטווח של כ-40 מטרים מפתח המנהרה לנקודות הלחימה המתוכננות שלהם, מבלי שזוהו, ואחרי שגם הצליחו לראות על מצלמת תצפית צהלית באחד המבנים ולנטרל אותה. הלחימה התנהלה ב3 מוקדים בתוך המוצב ונמשכה כ-5-10 דקות, לאחריהן החלו המחבלים לסגת וצהל פתחו במרדף אחריהם וחיסלו את כולם. לצד תגובה מהירה וקטלנית של הלוחמים והמפקדים שחתרו למגע, התחקיר המלא מגלה גם פערים מבצעיים ושגיאות במילוי המשימה ההגנתית של הכוחות על עצמם. וגם השבוע עשרות מתקפות נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, הנה מקצת דוגמאות שהגיעו השבוע לכותרות. בסרטון שעלה לרשתות החברתיות מתעמת אדם עם ספרית אוסטרלית, לאחר שזו לכאורה סרבה לשרת לקוח ישראלי, אותו זייתה לפי הנאמר בסרטון, על פי המבטא שלו. היא כינתה את הלקוח רוצח תינוקות לכאורה וגרשה אותו מהעסק שלה. פעיל יהודי אוסטרלי בשם אבי ימיני שמוכר בפעילותו נגד תופעות אנטישמיות בעיר, הגיע למספרה עם מצלמה להתעמת עם הספרית על המקרה, וגם הוא סולק על ידי בעלת העסק, שחזרה על האשמות כי ישראלים הם רוצחי תינוקות ואף הזיקה משטרה. רופאה ואחות מאזור טוסקנה באיטליה חוללו סערה השבוע אחרי שצילמו את עצמן זורקות לפח תרופות של חברת התרופות טבע. בצל אווירה אנטי-ישראלית שהולכת ומתחזקת באיטליה, הן ספגו אש ברשתות החברתיות. אחד הגולשים כתב, זו לא הבעת זהה, זו בושה לאומית, צריך לפטר אותן. הרופאה ואחות התנצלו וטענו שזו הייתה מחווה למען השלום, היה מדובר בדוגמיות חינמיות לטענתן והן הוציאו אותן לאחר מכן מהפך. השתיים נדרשו על ידי מקום עבודתן להעלות את סרטוני התנצלות. אזרחים ישראלים הותקפו באופן אלים בפארק נופש הולנדי לאחר שמקומיים הבחינו כמדובר בישראלים. 2 המותקפים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים והמקרה נמצא תחת חקירה של המשטרה ההולנדית. כשברקע המתיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא מקרון נרשמה עוד תקרית אנטישמית בצרפת. כתובות לשחרר את פלסטין רוססו על 9 כלי רכב של חרדים שהגיעו לנופש בכפר שאטל שבאלפים. הוגשה תלונה למשטרה המקומית. חרדים הבינה שרכבו רוסס, הוסיף, זו תחושה מזעזעת והמשטרה לא לוקחת את המקרה ברצינות. חוקרת מחול ישראלית ויושב ראש עמותת הכרוגרפים בישראל, דוקטור יעל יאלי נתיב, בת 66, הגישה תביעה נגד אוניברסיטת קליפורניה בברקלי, בטענה לאפליה על רקע לאום. כך דיווחו באתר החדשות ויינט. לדבריה של נתיב, בקשתה לשוב וללמד בקמפוס נדחתה רק משום שהיא ישראלית, בניגוד למדיניות האוניברסיטה ובניגוד לחוקי מדינת קליפורניה. נתיב לימדה בברקלי באביב 2022, ובעקבות הצלחתו של הקורס שהעבירה הוזמנה לשוב ללמד ב-2025. אלא שבנובמבר, כחודש לאחר מתקפת 7 באוקטובר, שהציתה גל מחאות פרו-פלסטיניות בקמפוס, קיבלה הודעה מהמחלקה לתיאטרון ומחול כי הקורס שלה בוטל. נתיב טוענת שקיבלה הודעת וואטסאפ מיושבת ראש המחלקה באוניברסיטה, שטענה שהמחלקה לא יכולה לארח אותה לקורס הקרוב, משום שהמצב מתוח כרגע, והרבה סטודנטים לתואר שני כועסים. תחילה נטען כלפיה כי הסירוב נובע מבעיות קיבולת, אולם עורכי דינה של נתיב הגדירו זאת כתירוץ. לדבריהם הנימוק האמיתי היה לחץ מצד סטודנטים ומתנגדי ישראל בקמפוס. החלטת ברקלי עוררה עדים בקרב בוגרים וידידים של האוניברסיטה ושלל תלונות הוגשו להנהלה. למרות שהאוניברסיטה פתחה בהליך בדיקה ופרסמה דוח בין 45 עמודים שבו נקבע כי הטענה של דוקטור נתיב, שהופלטה על בסיס על מוצא הלאומי שלה הוכחה כנכונה, לא ננקטו צעדים ממשיים לתיקון אבל. הפרשה מצטרפת לשרשרת של תביעות נגד מוסדות אקדמיים בארצות הברית על רקע יחס לסטודנטים ולמרצים ישראלים ויהודים. רק בחודשים האחרונים הוגשו תביעות דומות נגד MIT, סטנפורד, UCLA וקולומביה. ומכל המקומות בעולם, דווקא באושוויץ על פסי הרכבת בכניסה למחנה השמדה, צעירה ניגשה על מדריכה יהודיה אמריקאית שהניפה דגל ישראל ושאלה אותה, את לא מתביישת. המדריכה היהודיה הזכירה את חבריה שנרצחו במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר והצהירה כי לעולם לא תתבייש בסעותה ובדגל ישראל. החניכים סביבה פצחו בשירת עם ישראל חי והצעירה שהעירה להם עזבה את המקום. האירוע כולו תועד בסרטונים והוא עלה לרשתות חברתיות. ואחרי שנמנעה השתתפותה מתערוכות הנשק בצרפת, מארגני תערוכת הנשק הימי נץ בהולנד, הודיעו לתעשייה האווירית רפאל ואלביט כי לא יוכלו להשתתף בה בשל אילוצי אבטחה. למרות שזו הייתה תערוכה שולית יחסית, הצעד מעיד על התקררות ביחסי הולנד עם ישראל על רקע המלחמה. בישראל דרוכים כעת לקראת תערוכת הנשק שתארך בחודש הבא בלונדון. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.